Live streaming is on.
Bueno, ya se ven más. Ok. אז אנחנו בעצם בסיום המאמר. אנחנו באות וב. זה סיום המאמר. עמוד 40. ועד עכשיו בעצם דיברנו על סוגי אהבות שונות של בכלל, על איך זה בא לידי ביטוי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, איך כל, רגע, חכה לה. זהו, הפכנו להיות איזה זירת קרב. כשהייתי ילדה, גדלתי בצפת. והיינו יכולים לראות את המסוקים שהביאו חיילים שנפצעו בלבנון, היינו יכולים לפעמים ממש לראות את הפרצוף של הטייסים. כי אנחנו גרים בבניין גבוה, והטייסים בעצם יורדים לזיו. ממש, כאילו זה אפשר לראות. וכאילו אנחנו ידענו על כל הפצועים, לא כל, אבל כאילו אנחנו ידענו על אירועים שקרו בלבנון גם בלי שידווחו עליהם חדשות. כי מסוקי קרב שמגיעים מהכיוון הזה לזיו, יש להם סיבה אחת, אין עוד סיבות. אבל זהו, אני אומר שאנחנו בזמן האחרון הצטרפנו לזהות את כל הקולות האלה. לענייננו, דיברנו באמת על סוגי אהבות שונות, על איך כל אהבה של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי, דיברנו קודם כל על החיים שלנו, איך כל סוג אהבה בא לידי ביטוי, מה המשמעות שלו, איך הוא נראה, וגם על איך האהבה הזו מתבטאת כשבעצם בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. איך נראית האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, ואנחנו יכולים להרגיש אותה בתוכנו, כשאנחנו מדברים על אהבה שהיא מהמידות, שהיא מהשכל, ואהבה שהיא מהכתר. ומעל הכל אמרנו, יש אהבה טובה. אחר כך דיברנו על זה שיש רחמים של הקדוש ברוך הוא, שני סוגי רחמים. ויש את הרחמים שמגיעים בעצם מצד ההרגש, שזה רחמים שמגיעים ממקום שהוא קרוב, עצם הרחמים יושבים, מתבססים על הקרבה, בגלל הקרבה אנחנו יכולים להתחבר, להרגיש אחד את השני, וציינו במאמר אחר שזה דורש התפתחות אישית מאוד מאוד גבוהה, זה דורש עדינות בנפש, זה דורש את היכולת באמת לצאת מהריכוז העצמי שלי, כדי להרגיש באמת אדם אחר. ויש רחמים שמגיעים דווקא ממקום של ריחוק של ההתנסות. דיברנו על זה, שהרחמים שמגיעים ממקום של ההתנסות, הם רחמים שמגיעים בעצם ממקום גבוה יותר, והם חלים בשווה גם על מי שיש לו וגם על מי שאין לו. לעומת רחמים שהם מצד ההרגש, שזה משהו מאוד אישי ותלוי כל אחד לפי עניינו. כל אחד לפי מה שחסר לו, לפי מה שכואב לו. וסיימנו בעצם בזה ש הסיבה שהרחמים שמגיעים מצד הרוממות הם לכולם בשווה, זה בגלל שבין אחד ל-100 מיליון יש יחס. בין 100 מיליון לאין סוף אין יחס. וליד האין סוף גם האחד וגם ה-100 מיליון שווים. האהבה שמגיעה
מהמקום הגבוה יותר. היא אהבה שמגיעה מהאינסוף, מהרוממות, מההתנסות, מהזה שאנחנו לא ביחס אליו. וברור, אני לא הייתה ככה סוגר את האות הקודמת שלמדנו בזה, ואנחנו דיברנו על זה בהרחבה לפני כן, שגם באהבה שמגיעה מצד השכל ומדרגות גבוהות יותר, ודאי שיש שם רגש והרבה. רק שהרגש הוא לא הבסיס לחיבור הזה.
הרגש הוא לא הבסיס?
כן. הוא הביטוי. כן. יש את ה... הרגש הוא כאילו נוסף. אנחנו דיברנו על זה בתחילת המאמר, שבעצם יש לנו איזשהו... קונפליקט, כשאנחנו אומרים שיש אהבה שהיא מצד השכל ואהבה שהיא מצד הלב, כי אהבה היא רגש והגדרה, זה חייבת להיות בלב, וכל רגש והשיעור הוא יושב על איזושהי תובנה. דיברנו על זה בהרחבה, אוקיי? אז שם בעצם דנו בסוגיה הזאת, של מהראש ומהלב, וכאן בעצם סגרנו את המעגל, כשאנחנו יכולים... לקבל איזושהי נגיעה בזה שככל שאהבה מגיעה מדרגה גבוהה יותר, יש שם עומק הרבה יותר גדול. זה לא משהו טכני קר. אלא מה? הוא בצורה שונה. תראי, מה שמחבר בינינו זה אהבה, אז בטלה הדבר, בטל הקשר. בטלה אהבה, בטלה, בסדר? אין כאילו, והרגע שלנו הוא דינמי. אנחנו, אם החיים שלנו מבוססים על הרגשות, אנחנו בבעיה. אם הרגש הוא דרך לבטא את החיים, הוא תבלין לחיים, אז יש לנו גם את היציבות, שמאפשרת לנו בעצם להתנהל בחיים, וגם את הרגש, את התוספת, את ההנאה.
ככל שאהבה בדרגה יותר
גבוהה, אז אימא? היא פחות מתבססת על הרגש. יש איכות אחרת שמחברת בין השניים. זה לא רק הרגש. אבל ברור ופשוט שגם שם יש את הביטוי של הרגש. אוקיי? קחי זוג צעיר שהתחתן לפני יומיים, הם עם זיקוקים וניצוצות בעיניים, וכולם יכולים לראות עליהם שהם התחתנו לפני יומיים, אוקיי? גם בלי שהם יגידו מילה, עם כל ההתנהלות וכל השיח, כי האהבה שם נורא 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 בוערת, אוקיי? ואחרי 10 שנים, אם הם חיים באמת טוב ביחד, את תראי אותם, ויכול להיות שמיד את לא תראי את אותם זיקוקים ואת הניצוץ הזה בעיניים של איזה אהבה גדולה, אבל יש שם משהו הרבה יותר עמוק, ובוודאי שיש שם אהבה עם יותחים טוב ביחד. ואהבה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר יצימה, אוקיי? זה בגדול אם אנחנו רוצים. עכשיו אנחנו בעצם נסגור את המאמר, ואנחנו נענה על השאלה, למה אנחנו אומרים בנוסח התפילה ולא נבוש, ולא נקלם ולא נקשה לעולם בעת. אמרנו שלכאורה הסדר צריך להיות הפוך, קודם כל ולא ניקשה. אם אנחנו לא ניקשה, אז לא נבוש ולא ניקלם, בואו. דבר שני, למה יש לנו ולא נבוש ואחר כך ולא ניקלם? אמרנו ולא נבוש, בושה היא בין האדם לבין עצמו. אני מתביישת בעצמי שעשיתי ככה או שעשיתי אחרת. כלימה היא דווקא לעיני הזולת. ועכשיו, בסיום המאמר, אנחנו ננסים להבין את זה, ויש פה קטע שהוא קצת נוקב, הוא לא מורכב בראש, אבל הוא באמת בלב, הוא דורש, הוא נוקב. ורבי הרייץ מביא כאן דברים שאנחנו בדרך כלל לא פוגשים אותם בלימוד החסידות, דברים שנדיר נמצא אותם, אפשר לראות אותם, אבל באמת לא, 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 בדרך כלל אנחנו לא נמצא אותם, ובעצם מדבר כאן אדמו"ר הרייץ על ניצול הזמן שלנו. ובלשון המיוחדת של אדמו"ר הרייץ, ובדרך שבה הוא מביא את הדברים, אנחנו נקרא את זה מבפנים. וזהו, תוכן הבקשה, ולא נבוש, ולא ניקלם, ולא ניקשל לעולם ועד. עד כאן זה בעצם ציטוט של התפילה. בברכות תפילת שמע. דהנה. עבודת התפילה היא חובת גברה. להיות שעניין התפילה הוא דבקות הנשמה באלוקות. ובה, ועל ידה, היא העלאת כל הבירורים והמשכת שפע העליונה. תכתיב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. עולים תחילה, שהוא העלאת הבירורים. ואחר כך יורדים המשכת השפע ברכה של מעלה. תפילה היא בעצם מצווה על האדם. יש לנו בגדול חלוקה במצוות. יש מצוות שהן חיוב על הדבר, על המקום. למשל, מצוות מזוזה זו מצווה, אבל המצווה שקיימת במזוזה זה שעל כל פתח יהיה מזוזה, תהיה מזוזה. זאת אומרת, החיוב הוא על המקום, אוקיי? למשל, הדלקת נר שבת, החיוב הוא על המקום. בכל בית יהודי, בכניסת שבת, אנחנו צריכים שיהיו נרות שבת. ולכן, לא כל בני הבית צריכים להדליק נר שבת. כי החובה היא לא על האדם, אלא על המקום. מצוות התפילה היא חובה על האדם. זאת אומרת, גם אם בבית הזה מתפללים, גם אם יש לי בבית בית כנסת, שום דבר מזה לא פותר אותי ממצוות התפילה. מצוות התפילה היא עליי, וכשאני מקיימת את מצוות התפילה, עשיתי את זה, וכשלא, לא. וזה לא משנה מה קרה באמצע, או מה אחרים או מסביב. עכשיו, מה קורה בעצם בתפילה? מה העניין המהותי של התפילה, שזו בעצם המצווה? העניין של התפילה זה הדבקות של הנשמה באלוקות. זה לעשות רגע פוסט מכל העולם, ולהתרכז ולתת ביטוי לקשר של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. להתאפס, להבין שלמרות שיש פה עולם שלם מסביב, יש בעצם את הקדוש ברוך הוא, ויש את הנקודה אצלי בתוך הלב שרוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה בעצם מה שקורה בתפילה. לעצור, להתחבר רגע, בדרך כזו או אחרת, בעוצמה כזו או אחרת, בקטע כזה או אחר בתפילה, עם או בלי קשר לחוויה הספציפית שעברתי היום או אתמול, או למה שמעסיק אותי, באמת, כל אחד באופן שהוא יכול לעשות את זה באותו יום. וזה דינמי. אבל זו בעצם המצווה. עכשיו, מה קורה בתפילה? שהנשמה בעצם מתחברת עם הקדוש ברוך הוא, כשיש לנו את הרגע הזה שבו הסימון שוב מצלצל, אוקיי? מה שקורה שם זה שני דברים. הדבר הראשון שקורה זה שאנחנו בעצם מעלים את כל הבירורים שלנו. כל אחד מאיתנו נמצא כאן בעולם בשביל תפקיד מסוים. התפקיד שלך זה לעשות את הבירורים בשטח הגיאוגרפי הזה כאן. ולכן זה הבית שלך. והספה הזו יש לה תפקיד, יש בה ניצוצות שאת צריכה לברר אותם. ולכן הספה הזו בבעלותך. זאת אומרת, אם חשבת שקנית את הספה, כי הצבע היה נראה לך, החומר שממנו עשויה, הצורה, הגודל, או מה שלא יהיה, זה שטויות במיץ עגבניות. כל הדברים האלה, הם בעצם היו תירוצים עבורך, כדי לקנות את הספה שבה יש לך בירורים. זאת אומרת, זו הייתה הדרך שלך לדעת מה את צריכה לברר כאן בעולם. איפה החלק שלך? ועכשיו כשזה אצלך בתוך הבית, אז זה ברור שיש לך ניצוצות שאת צריכה לברר עם הרהיטים הספציפיים האלה. את עושה את שלך עם הספה הזו לאורך כל היום. כשאת מתפללת, את בעצם לוקחת, מה קורה לנו בתפילה? בתפילה, ודיברנו על זה בעריכות, מה שקורה בתפילה, זה בעצם הרגע הזה, או מה שצריך לקרות, מה שאנחנו רוצים שיקרה, זה בעצם המקום הזה של להיות, למצוא את האינטימיות ביני לבין הקדוש. להצליח למצוא איזשהו רגע בתוכי, שכל המהות הכי פנימית והעמוקה שלי מכוונת לקדוש ברוך הוא, לאלוקות. לטוב, למציאות היחידה שבאמת קיימת, וזה טוב מושלם. עכשיו, כדי שאני אוכל לעשות את זה, אני צריכה להיות אדם שחי כאן, בעולם הזה. הנשמות בגן עדן לא מתפללות. אין להם את זה, יש להם דברים אחרים. זאת אומרת, שאם אני ברגע הזה של התפילה, לוקחת את כל המהות הכי פנימית שלי, ומחברת אותה לקדוש ברוך הוא, אני בעצם לוקחת את כל החיים שלי, את כל מה שמעסיק אותי, את כל מה ש... גם אם זה מטריד אותי ברמה הרגשית או מנטלית, גם אם זה מעסיק אותי ברמה הטכנית, בעצם את כל כולי, כל הכוחות שלי, כל התעסוקות שלי, כל ההוויות שלי, כל הכישרונות שלי, כל המחשבות שלי, כל היום כולו, כל המהות שלי כולה, כרגע מרוכזת במקום אחד, שזה הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות? שאני בעצם לוקחת את כל היום, את כל הבירורים שעשיתי לאורך כל היום, ונתתי לו אותם. אז זה השלב הראשון שקורה בתפילה. השלב הבא, אחרי שאני נותנת לו בעצם, את כל מה שיש בי בתוכי, כל מה שיש לי, אני נותנת לו בזמן התפילה. השלב הבא, זה שבעצם אני מקבלת, נמשך עבורי, אליי, נמשך אליי, שפע מלמעלה. זאת אומרת, התפילה היא חובה של כל אדם בנפרד.
בגלל הבקשות שאנחנו מקבלים, או
בגלל
שזה
מעלה? העלה והמשכה.
כן, אבל זה נעשה בגלל שאתה מקבל?
זה נעשה בגלל הדבקות של הנשמה באלוקות. זאת אומרת, יכול להיות שאת תבקשי, לבקשות יש מקום, יכול להיות שתבקשי כל מיני דברים, אוקיי? יכול להיות שתקבלי שפע אחר. הילדים שלי יום אחד התווכחו, האם בתפילת 18 יש בקשה רוחנית או אין בכלל, שום בקשה רוחנית. כי כל הבקשות הן רק גשמיות. אז הבן שלי התווכח עם האחים שלו ואמר להם, אין. מה שאתם בקש, אין, הכל, זה בריאות, זה פרנסה, זה שלא יהיו לנו צרות מהאויבים, שיהיה לנו משפט צודק, זה הכל דברים גשמיים. אז מסופר על משפיע מאוד גדול, בשלמה חיים קסלמן, שפעם בהתוועדות שאל אותו מישהו, אמר לו, תגיד, איך זה יכול להיות שב-18, שזה התפילה הכי, שיא התפילה, החלק הכי, הכי כאילו מחובר, אנחנו מדברים על גשמיות, כאילו מה קורה פה? שלום חיים מסתכל עליו ואומר לו, מה? איזה גשמיות יש ב-18, על מה אתה מדבר בכלל? אוקיי, אז זה מאוד מאוד איפה אנחנו נמצאים. אבל ענייננו, יכול להיות שאת מבקשת על גשמיות, ואתה מקבלת בכלל שפע רוחני. יכול להיות שביקשת על פרנסה ועל בריאות, והיום יום שלך, לאורך היום, הוא הרבה יותר מחובר אליו, יש לך הערה אלוקית הרבה יותר גדולה. אוקיי? אז יש לנו חובה לבקש את מה שאנחנו צריכים, אבל מה שמביא כאן, אדמו"ר היה"ת, בדרך שאני מבינה את זה, הוא אומר ככה, התפילה היא חובה לאדם עצמו. המשמעות של המצווה הזו של התפילה, זה למצוא את המקום בתוכי, שאני מחוברת, רגע, מקדישה זמן, להיות אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. זהו. מבפנים, במהות, בנפש, בהוויה שלי. אני מדברת רק איתו. ברגע שאני מתחברת לאלוקות, קורים שני דברים. יש העלאה של כל העבודה שלי לאורך כל היום, אליו למעלה, אני מביאה לו את זה בעצם, ומשם, אחרי העלאה, תמיד יש המשכה של שפע אליי. זה מה שכתוב על יעקב אבינו שהוא חולן, אז התורה אומרת לנו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז רש"י שם, בסיפור הפשוט, מספר לנו שבעצם יעקב אבינו בדרך לצאת מארץ ישראל, מלאכי ארץ ישראל עולים למעלה, ומלאכי חוץ לארץ יורדים למטה כדי לשמור על יעקב. אבל כאן, תורת החסידות מספרת לנו, שהנה סולם מוצב ארצה זה התפילה. אנחנו מתחילים את התפילה מהמקום שהוא מונח בקרקע, הכי מקורקע שיש, הכי גשמי שיש. ראשו מגיע השמיימה. הוא מגיע, התפילה מאפשרת לנו להתחבר למקום הכי הכי גבוה, לחיבור לאלוקות, לחיבור לקדוש ברוך הוא בעצמו. ומה קורה כשיש לנו את הסולם הזה שהוא התפילה? זה אגב קטע שמופיע בספר היום יום. מה קורה כשיש לנו את התפילה? כשהתפילה היא באמת סולם, אז יש מלאכים שעולים ויורדים. מה הם המלאכים שעולים ויורדים? המלאכים שעולים, זה עבודת הבירורים שלנו, אנחנו בעצם נותנים לקדוש ברוך הוא, והמלאכים שיורדים, הם בעצם ההמשכה של השפע ברכה. ולכל אחד ואחד מישראל ניתנה לו עבודה בפועל, מה שצריך לפעול בבירורים בעולם הזה, בירידת נשמתו למטה. לכל אחד מאיתם יש את החלק שלו שהוא צריך לברר בעולם, והחלק שלי לעולם לא יהיה כמו החלק שלך. הוא לא יהיה אותו חלק, הוא יכול להיות דומה, הוא לא יהיה אותו חלק, כי הדברים הם מאוד 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 מדויקים. יש לי את החלק שלי שאני צריכה לעסוק בו בעולם. ועל זה, ניקח רגע משפט לפני שם. הנשמה נמצאת מתחת לכיסא הכבוד, לא חסר לה כלום. טוב לה שם. הקדוש ברוך הוא אומר לה, תקשיבי, יש פה משימה בעולם, ואני רוצה שאת תמלאי את המשימה הזאת. ומתוארים לנו ממש דיונים ארוכים, והנשמה בעצם לא רוצה להגיע לפה, אל תורכך את החיים. הנשמה לא רוצה לרדת לעולם הזה, אבל היא יורדת בסוף. וכשהנשמה יורדת כאן לעולם, היא ירדה עבור תפקיד ספציפי. זאת אומרת, לעולם, 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 אין כזה דבר, ילד שנולד בטעות, אין חיה כזאת, אין כזה דבר, כי הקדוש ברוך הוא לא מוריד נשמה בטעות, ואם הנשמה הזו הגיעה לכאן, היא הגיעה לכאן כי יש לה תפקיד, ואחרי שהתפקיד שלה מוגדר, אז נתפר לה כל סיפור החיים, וכל תנאי החיים שלה, זאת אומרת, כל התפורה שאני מכירה מהחיים שלי, הילדות שגדלתי בזמן הספציפי שבו נולדתי להורים הספציפיים האלה, ומה עבר עליהם בדיוק כשאני נולדתי, וכשהייתי עובר, ואחרי הלידה, וכשהייתי בגיל 3 ו-5 ו-10, ומי האחים שלי, ומי השכנים שלי, ומי המורים שלי, ומי הכל הדברים האלה כולם, היכולות שלי, הכישרונות שלי, הנטיות שלי, כל הדבר הזה כולו נתפר בצורה מדויקת בהתאם לשליחות שלי. כאן בעולם. יותר מזה, אומר הרבה, חלק מארגז הכלים שאני קיבלתי, הוא קשור גם לאנשים שגדלתי סביבם, ולאנשים שקיימים סביבי היום, והוא קשור גם למספר הימים שיש לי כאן. זה המקום אולי להזכיר באמת, שיהיה לילוי נשמת. דקל חיים הלוי, בן, אז באמת שנפטר אתמול, שיהיה באמת לילוי נשמת. אבל זו דוגמה מאוד מאוד כואבת, אבל היא אמיתית. כשהוא ירד לעולם לפני 36 שנה, שזה כלום, זה כואב, זה מזעזע. לפני 35 שנה כשהוא נולד, הקדוש ברוך הוא קבע לו שהוא יחיה 35 שנים. וזאת הייתה התוכנית לכתחילה. והתוכנית לכתחילה הייתה שזו מסגרת הזמן שבה הוא צריך לפעול את הבירורים שלו בעולם. וכל תנאי החיים שלו כולם, כולל החצי שנה האחרונה, כמעט חצי שנה, שבעצם לא ממש יכל לתפקד, כולם היו חלק מהסיפור המדויק ומהתנאים המדויקים שהוא היה צריך כדי להשלים את השליחות שלו כאן בעולם. אנחנו בהסתכלות שלנו, נורא קשה לנו להכיל את זה. ואנחנו אומרים, זה אדם צעיר, וזה לא בסדר, ולא צריך להיות, ולא ככה. וזו החוויה, ואנחנו צריכים לצעוק על זה, וזו גלות שהיא קשה. אבל בעצם בעומק, אנחנו חייבים לדעת שהדברים נכתבו מראש, ובאופן אמיתי יש לכל אדם את הזמן שמוקצת לו. וזכה האדם שבאמת יכל לנצל את הזמן שלו. חלק מארגז הכלים שיש לנו, זה הזמן שיש לנו. ולא יעזור לי שום דבר, בעצם לא יעזור לי שום דבר, כדי להצליח לחיות כאן יום נוסף. יש לא מעט סיפורים על אנשים שבחרו להתאבד ולא הצליחו. כי גם התאבדות לא מחייבת את הקדוש ברוך הוא. ויש, אם יש עוד זמן לנשמה הזאת כאן, אז היא תישאר פה. אנחנו לא יכולים להתווכח עם הקדוש ברוך הוא במקום הזה. ולכל אחד ואחד מישראל ניתנה לו עבודה בפועל, מה שצריך לפעול בבירורים בעולם הזה, בירידת נשמתו למטה. אין אף אדם שנמצא פה בטעות, אין אף אדם שהוא מיותר כאן, אין אף אדם שאין לו משמעות. אין כזה דבר. כי העבודה בפועל, כאן בעולם הזה, היא המטרה שלשמה הוא ירד. אחרת הוא לא היה יורד. לקדוש ברוך הוא לא מתפלקות נשמות למטה. אין כזה דבר. ועל זה ניתנו לו קצבת ימים, וקצבת אותיות המחשבה והדיבור. כמה מחשבות ודיבורים יחשוב וידבר במשך ימי חייו. עד כדי כך זה יורד לרזולוציה כזאת, שבה הקדוש ברוך הוא בעצם מקציב לי כמה מחשבות לחשוב. שזה מטורף. איך אפשר בכלל לקמת את זה? אבל גם המחשבה שלי היא לא קורית מאליו, היא לא סתם. למה אני יכולה לחשוב? למה יש לי בכלל מחשבה? כי זה חלק ממה שאני צריכה למלא את השליחות שלי כאן בעולם. אז יש לי מכסת מחשבות שתאפשר לי את מילוי השליחות שלי כאן בעולם. וכתיב, ימים יוצרו ולא אחד בהם. זה הכוונה, בימים שניתנו לאדם להמשיך בחינת האחד. ימים יוצרו, לכל אחד יש ימים. זאת אומרת, יש לי מספר ימים ידוע מראש, גם אם אני לא יודעת אותו מראש, המספר הזה ידוע מראש, שיש לאדם כאן בעולם הזה. ולא אחד בהם, הלא, כתוב בפסוק עם וב. כי המטרה שלנו, מה שאני צריכה לעשות עם הימים האלה, זה להכניס בתוכם את האחד. זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה. זה להצליח להתמודד מול האשליה שהעולם הזה מוכר לי, שיש בעלי שליטה עליי, שיש מישהו או משהו שקיים חוץ מהקדוש ברוך הוא בעולם. זו האשליה שהעולם מוכר לי, זה התפקיד שלו, והתפקיד שלי זה להצליח לפגוש את האלוקות, את האחד, את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה. ולא רק לפגוש אותו בתור מקום ספציפי שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בבית המדרש, אלא לגלות שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בכל יום ויום, בימים שלי. וגם במקום הכי טמא והכי שחור והכי קשה, יש שם בעצם את הקדוש ברוך הוא, אחרת המקום הזה לא היה קיים. אבל אם זה, זאת אומרת, לכאורה המשוואה היא פשוטה, אוקיי? יש את המשחקים ההתפתחותיים האלה, את הילדים, שכשהם יותר מדי התפתחותיים, אני כבר לא כך אוהבת אותם. למה? כי זה משחק שאומר לך בדיוק מה לעשות. אוקיי? עכשיו, באופן אישי, יש כל מיני גישות בזה, אני באופן אישי לא כך אוהבת אותם, כי אני חושבת שזה סותם את הילד מלגלות את עצמו. אבל בואו נלך רגע ונאמץ את הגישה שאומרת, זה מה שאנחנו רוצים כרגע, אוקיי? למשל, ילד שחגורת הכתפיים שלו חלשה, אנחנו נרצה לתת לו בכוונה גירויים כאלה, שיגרמו לו לעשות פעילות שתחזק את חגורת הכתפיים. למשל, אני אתן לילד, טוב, לא ניכנס כרגע לדוגמאות, פחות רלוונטי. עכשיו, כשאני מצליחה ליצור גירוי מספיק מעניין, שהאופציה היחידה לעשות שם, זה רק לעשות פעילות שמחזקת את חגורת הכתפיים, אז הילד בעצם נכנס למסלול ידוע מראש, והוא סוג של מאבד את הבחירה שלכם. כי זה בדיוק מה שהוא הולך לעשות. אז אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם, והוא תפר לכל אחד מאיתנו את הסיפור המדויק שלו, בשביל השליחות שלו בעולם, אז לכאורה הסיפור סגור מראש. זאת אומרת בעצם, היינו יכולים להגיד שכל אחד מאיתנו עושה את השליחות שלו כאן, זהו. זה לא כל כך חלק. אנחנו לא תמיד ברור לנו שאנחנו בעצם עושים את השליחות שלנו כאן. ולמה? כי חלק מהעניין זה שאנחנו נבחר בקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם הסיפור של כל החושך שיש לנו בעולם, של כל האשליה שהעולם מוכר לנו, שהוא מאתגר את הבחירה שלנו בקדוש ברוך הוא. וברגע שניתן לאדם הבחירה החופשית, ויכול לבחור במה שהוא חפץ. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שהוא בוחר, ונמשיך לקרום בפנים. וכאשר באותיות שהוקצבו לו, משתמש לדברים בטלים, מה קורה? אם יש לי מכסת מחשבות מסוימת, יש לי מכסת דיבורים מסוימת, יש לי מספר ימים מסוים שנמצאים לי במאגר, והם כולם מדויקים עבור השליחות שלי, מה קורה כשבכוח הבחירה החופשית שלי, אני יכולה בעצם לקחת את המשאבים היקרים האלה, ולעשות איתם כלום. ולהשקיע אותם בדברים בטלים. הנה לבד זאת שהוא חוטא, הוא מקבל עונשו כפי דיני התורה. הנה לבד זאת צריך לחיבוט הקבר וכף הקלע. להוציא את האותיות מטומאתן. בדוגמת דבר בגד, שנתקבץ בו אבק ונתלכלך. הנה העברת הכתמים והלכלוך הוא על ידי הכביסה במים רותחים, או קרים. אבל קודם לזה צריכים לקלוע את הבגד, להסיר את האבק, ואחר כך מחפשים אותו. וכן הוא בנשמה, וכתיב וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. הנה הנשמה אשר לא פעלה את שליחותה בענייני הדורים בעולם הזה. כפי אשר הוא הושט עליה, והזמן שהוקצב לה, להיות בעולם הזה, עסקה בענייני הבל, וקצבת האותיות המחשבה ודיבור שהוקצבו לה בשביל תפילה ותורה, הנה השתמשה בהם לא מבית, בדברים אסורים, בהירורים רעים, בדברי רכינות ולשון הרע וכו', אלא אף גם בענייני דברים בטלים. הנה לאחר העונשים דחיבות הקבר וכף הקלע והטהרה בגיהנום, מורידים את הנשמה בגלגול. פעם, ושתיים, ושלוש, עד כמה פעמים, ובכל פעם ופעם מטהרים אותה באופן כזה, אשר, עד אשר סוף סוף הנשמה פועלת עניינה. אני כאן בעולם הזה, יש לי קצבה מדויקת של ימים, של מחשבות, של דיבורים. ואם אני משתמשת בחלק מהתקציב הזה, ללכלך את הנשמה, צריך אחר כך לתקן אותה. אז אם עשיתי משהו שהוא לא על פי תורה, יש את מה שהתורה אומרת שצריך לקרות למי שעושה מה שלא על פי תורה, כל אחד לפי עניינו. אבל יש כאן משהו שהוא הרבה יותר מהותי ועמוק. אני החטאתי כאן את המטרה, ובמקום לעשות את העבודה שלי כאן בעולם הזה, לכלכתי את הנשמה. ואז כשהנשמה מגיעה לעולם האמת, היא צריכה לעבור כביסה. הוסבר שכף הקלע זה בעצם המצב שבו הנשמה נמצאת בעולם האמת, היא חיה באמת, בעולם האמת יש שם האמת, מסביב רואים את כל האמת. אפשר לראות את התענוג האלוקי, את זה שקדוש ברוך הוא אמת, זה שהמציאות לא קיימת בכלל. ומשום מקום, באמצע להיות שם בעולם שכולו אמת, קדושה וטהרה, מביאים לה שוב פעם את המחשבות שהיא חשבה בעולם הזה. אבל עכשיו, כשהנשמה נמצאת שם למעלה, היא בכל ההוויה, נורא נורא ברור כמה שזה שטות, כמה שזה קליפה, כמה שזה לא קשור, כמה שזה לא מתאים. והטלטלה הזו, הקרע הזה בין המציאות האמיתית של קדושה וטהרה, לחוויה הפנימית שפתאום יש מחשבות שכל כך לא קשורות לשום דבר, זה כף הקלע. עכשיו, מאיפה המחשבות האלה מגיעות?
הפערים.
נכון.
קדושה ל...
נכון.
לתומן?
כן. עכשיו, מאיפה המחשבות האלה מגיעות? אך ורק ממה שהנשמה עסקה בו כאן בעולם הזה. זאת אומרת, אם אני מעולם לא חשבתי על רצח, לא יעלו לי מחשבות של רצח. אם אני הייתי עסוקה כן בעולם הזה במחשבות של קנאה, של כעס, של עצבות, של קורבנות, אז כשהנשמה נמצאת למעלה, והיא רואה פתאום איך הכל כל כך מדויק וכל כך נכון ואין שום טעות ויש השגחה פרטית כל כך מדויקת לכל דבר ולכל פרט, ופתאום להריץ בראש את הסרטים שאנחנו מספרים לעצמנו שמביאים אותנו לקורבנות, מגיע לי ולקחו לי ושתו לי וזה לא פייר ואותי מקפחים ואני לא שווה וחוסר ערך עצמי וכל מיני סיפורי סבתא שאנחנו מקשקשים לעצמנו, וכאן בעולם הזה אנחנו יכולים לתחון אותם בלי סוף. אבל כשהנשמה מגיעה למעלה והיא רואה את המציאות, היא רואה כמה שלכל אחד יש את המקום שלו ואת המשמעות שלו וכמה הדברים כל כך מדויקים וכמה לא יכול להיות שמישהו נוגע בפסיק אחד ששייך לי, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ופתאום לחזור בראש, והמחשבות כאילו מעליהן, מגיעות לנשמה, שלקחו לי, שתו לי, עשו לי, הפער הזה, בין מה שקורה בפנים, למה שקורה בחוץ, זה כף הקלע, זה איסורים נוראים, זה כמו מחשבות תורדניות כאלה, שאת יודעת שהן שטויות, והן מציקות לך, ואת לא יכולה לצאת מהן, ואת זה משהו שאנחנו צריכים להתעמת איתו, כשאנחנו רוצים לתקן בעצם, את הלכלוך שלכלכנו את הנשמה, שאנחנו רוצים לנקות. יש גם את חיבוט הקבר, ויש את גיהנום, יש, זו רק דוגמה למה שממש קורה שם, אבל אחרי כל מה שקורה שם, יכול להיות שנשמה, כל זה היה כדי לתקן את מה שנחלחנו כאן בעולם הזה. אבל לך תחילה, הנשמה ירדה בשביל לעשות פה משהו, לפעול פה משהו באופן אקטיבי. אז זה שניקינו את הנשמה והיא כבר לא מנוחלכת, לא אומר שהיא פעלה את הפעולה של כאן. ואם בזבזתי את הזמן שלי כאן לחשוב שטויות במיץ עגבניות, שאין להם שום קשר למציאות האמיתית או לשלחות שלי כאן בעולם, אז לא, 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 לא מילאתי את השליחות שלי במקום הזה, בזמן הזה. ואת השליחות הזאת מישהו צריך לעשות. ואף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלי. זה התפקיד רק של הנשמה שלי. אין לנו מילויי מקום. כשאנחנו אומרים שבית הקברות מלא באנשים שחשבו שהעולם לא יכול להסתדר בגדם, זה נכון. העניין הוא, שמה שאנחנו חושבים שהעולם לא יכול להסתדר בלעדינו, זה שייך לחלק של, לרוב זה שייך לחלק של, של, של הקליפה, לחלק שלא נכון, לחלק של האגו, של השליטה, של כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמם. אבל במציאות האמיתית, באופן הכי הכי נוקב, אמיתי ואלוקי, יש חלק בעולם שאני האדם היחיד שיכול לברר אותו. אין לי תחליף במובן הזה. ואם הנשמה שלי לא פעלה את הבירור הזה כאן בעולם, כי היא נשאבה אחרי האשליה של העולם, שהתפקיד של העולם הוא בעצם לבלבל אותי, ולתת לי כל מיני גירויים, מכל מיני סוגים, כדי שאני אעשה הכל, חוץ מאשר את התפקיד שלי. אז במקום הזה, אם לא פעלתי את זה, החלק הזה עדיין צריך להתברר, כי אנחנו רוצים להגיע לגאולה, וכדי שתהיה גאולה, כל העולם כולו צריך להתברר, כולנו צריכים לעשות חלק שלנו, וזו בעצם הסיבה שנשמה יורדת שוב לעולם. כשהנשמה יורדת שוב פעם לעולם, היא יורדת כדי לפעול את השליחות שלה כאן. וכל פעם הקדוש ברוך הוא מדייק לנו את התנאים שאיתם ירדנו לעולם, בדיוק לפרט של השליחות שלנו שאנחנו צריכים לקיים אותו כאן בעולם. ומכיוון שיש השגחה פרטית מדויקת, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא בעצם מסדר לנו את כל הסיפור הזה, ושום דבר הוא לא בטעות, ושום דבר הוא לא מתפלל, אז תנאי החיים שלנו כולנו, לאורך זמן, עם הגלגולים השונים, בעצם סוגרים לנו את הסיפור בצורה כזו, שאין לנו אלא למלא את השליחות שלנו עד הסוף. הקדוש ברוך הוא לא מוותר לנו, לא מוותר על אף אחד, וגם לא על השליחות של אף אחד. וגם לא על זה שכל אחד ימלא את השליחות שלו, והוא לא הולך לסדר אחרי אף אחד במקומי. אם הילד שלי לא סידר את מה שביקשתי ממנו, ויש אורחים שבאים, כנראה שאני אסדר, כי אני רוצה שזה יהיה מסודר. אבל הקדוש ברוך הוא לא מתבייש מהאורחים, ולא נבהל משום דבר, והוא לא יוותר לי עד שאני אמלא את השליחות שלי כאן בעולם. וזוהי הבקשה, ולא נבוש, ולא ניקלם, ולא ניקשל לעולם בעל. ולא נבוש בעל מדין, בעולם הזה. ולא ניקלם בעל מדעתי. ובעולם הזה הוא בושה, לפי שאין אדם יודע פנימיותו של חברו, וצריכים להביט רק על הטוב שלו. אבל האדם בעצמו, שמכיר ענייניו, מתבייש מענייניו, אבל לאל מעתי, דעתי, הנה שם הוא עולם האמת, והכל הוא בהכרזה, ואם אינם עושים תשובה באל מדין להיום לעשותם, הנה באל מדעתי אינו שייך עניין התשובה, דשם אינם מקבלים בתשובה. וזהו עניין הכלימה.
אין שם
תשובה. נכון. נכון. וזהו עניין הכלימה, שהוא הביוש ברבים. וזהו אחד העונשים היותר גדולים. אז מה זה ולא נבוש ולא ניקלם? ולא נבוש, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכאן, שהנשמה עדיין בגוף, אנחנו מבקשים ממנו שיעזור לנו, שנצליח למלא את השליחות שלנו כאן בעולם כדי שלא נתבייש. כי את ואני יושבות כאן עכשיו.
האדם יודע את הטעות שלו.
נכון. כשאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, האחריות שלנו זה להסתכל על האנשים שמחוץ אלינו, ולראות את הטוב שבהם. זה התפקיד שלי, כשאני רואה אותך, אני צריכה לראות את הטוב שבך. כשאני מסתכלת על עצמי, אז אני לא מניחה פה על השולחן עכשיו את כל המקומות שבהם אני נופלת. אני לא מניחה פה על השולחן עכשיו את המקומות החשוכים שלי, מחשבה, דיבור, מעשה, בטח לא את הרגשות הנמוכים שלי. אבל אני, ביני לבין עצמי, אם יש בי מידה מינימלית של יושרה, של כנות, של אומץ, של אמת, אני יודעת איפה אני לא בסדר. אז כאן בעולם הזה, כשהעולם הזה הוא מעלים, כשזה עולם השקר, כשאני יכולה לשוות לעצמי כל מראה שאני לא רוצה, אני יכולה לייצר לעצמי תדמית, איזה שאני רוצה כלפי חוץ, אבל אני בעצמי יודעת מה קורה איתי, ולכן בעבודת השם, העניין של הבושה הוא דווקא כאן בעולם הזה, כשהנשמה היא בגוף. כי יכול להיות שסביבה אין לה צל של מושג מה קורה איתי. לעומת זאת, כשהנשמה מסיימת את הזמן שלה כאן בעולם הזה, והיא עולה לעולם האמת, חלק מהעניין שזה עולם האמת, זה שאין תחפושות, אין מסכות.
אין אפשרות להסתיר.
אין אפשרות להסתיר. ואז כל נשמה שרואה את כל הנשמות סביבה, יודעת בדיוק מה הסיפור של כל נשמה אחרת. זאת אומרת, שאם אני כאן בעולם הזה, הצערתי לעצמי את התדמית הכי טובה, ואם הצלחתי, אז כנראה שגם עשיתי כמה דברים טובים, כי לשקר בסוף אין רגליים, אבל אם אנשים באמת מעריכים אותי בסוף, אז כנראה שעשיתי גם כמה דברים טובים באמת. אבל בתוכי, ביני לבין עצמי, יש לי את ההתמודדויות המאוד מאוד לא פשוטות שלי. והתמודדויות אני לא מדברת בהכרח על... אני לא מדברת בהכרח על סיפור אישי של איזושהי התמודדות שאנשים שומרים בסוד, אלא בעיקר מה שקורה ביני לבין עצמי. על מחשבות לא טובות, על דיבורים לא טובים, על מה שקורה ביני לבין עצמי ששייך לעבודה שלי, שהוא נמצא בבחירה שלי. ואם לי יש מחשבות נמוכות מאוד, כמו אינטרסים, שפלים, אבל יצרתי לעצמי תדמית חיובית, אז כאן בעולם הזה אני אקבל הערכה. אבל כשאני אגיע לעולם האמת, ושם, שכולם יכולים לראות הכל,
בעולם הזה יהיה לי הצלחה.
יכול להיות. לאו דווקא, אבל יש מצב. אבל בעולם האמת, האינטרסים שלי יהיו חשופים לכולם. ועד כמה הנשמה שלי, איזה לבושים הלבשתי. אנחנו כאן בעולם הזה תופרים בגדים לנשמה. ובעולם האמת הנשמה מגיעה עם הבגדים שתפרנו לה, והבגדים האלה הם המחשבות שאנחנו חושבים עכשיו, הדיבורים והמעשים שאנחנו עושים פה. אז בעולם האמת כולם רואים בדיוק איזה בגדים יש לי. וזו בושה מאוד 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 גדולה.
מחשבות,
דיבורים ומעשים. זה שלושת הלבושים של הנשמה. מחשבה, דיבור ומעשה. אז כשכולם רואים הכל, יש כאן בושה מאוד מאוד גדולה. וזו הכלימה. כי היא לא בושה ביני לבין עצמי, אלא היא בעצם מול כל מי שרואה. Thank you. ולכן אנחנו מבקשים, ולא נבוש, ולא נקלם. לא נבוש כאן בעולם הזה, כשזה רק ביני לבין עצמי, ולא נקלם בעולם האמת, שבעצם כולם גם רואים בדיוק מי אני ומה אני ומה באמת עשיתי באמת. לא רק זה, בעולם האמת כבר אי אפשר לתקן. אי אפשר, אין שום דבר שנשמה יכולה לעשות בעצמה כדי לסדר את הבעיות שהיא יצרה. רק בעולם שלנו, בגלל שזה לא, בגלל שזה עולם השקר, בגלל שאין גם את האמת גלויה לכולם, כי כל כך קל להאמין לשקר כאן, זאת הסיבה שרק כאן בעולם הזה, אנחנו יכולים בעצם לעשות תשובה ולשנות את הלבושים של הנשמה. וזהו ולא ניקלם, אמרנו, ועוד יותר, זה לא ניקשל לעולם ועד. לא ניקשל לעולם ועד, זה כבר השלב השלישי. מה קורה שם? והנה, בתחיית המתים יקומו כל גופי בני אדם שצריכים לקום על פי דיני התורה. יש לנו, על פי תורה, אנשים מסוימים שהתורה אומרת שהם לא קמים בתחיית המתים. מי שהתורה קובעת שיקום בתחיית המתים, יקום. אבל מה יקרה אז בתחיית המתים? אבל אחר כך, אחרי שקמים בתחיית המתים, יהיה דין ומשפט. כמו שכתוב, ורבים מישני אדמת אפר, יקיצו אלה, יקיצו. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדיראון עולם. זאת אומרת, תהיה תחיית המתים, מי שעל פי תורה צריך לקום, ואחרי שקמים כולם, שלא זוכרים כדי להתחיל המתים, כן. ומי שלא, מי שקם בתחיית המתים, זה לא מעיד שום דבר על הרמה שלו. כי בעצם הכלל הוא שכולם חוץ מבודדים. אז קמים כולם לתחיית המתים, אבל זה שקמת לא נתן לך כרטיס כניסה, זה לא דרכון ירוק. אם קמת, עכשיו אתה עומד למשפט, ועכשיו יש שתי אפשרויות. או שאתה מגיע לחיי עולם.
חיי
עולם, חיים של אמת, של קדושה, של טוב. או שהאדם מגיע לחרפות ולדיראון עולם, יורד לתהומות. וזהו המכשול, רגע, אנחנו נקרא ציפורות, וזהו המכשול לעולם. אמרנו, ולא ניקשל לעולם ועד. מה זה הכשל הזה? מה זה המכשול הזה שאנחנו יכולים ניקשל בו לעולם ועד? זה קצת קיצוני לדבר על כישלון לעולם ועד. מכשול שעומד לעולם ועד. אבל זה העניין, שאחרי תחיית המתים, מי שלא ראוי, הוא בעצם ייקשל לעולם. וזה מגיע אחרי הבושה בעולם הזה, ואחרי הכלימה בעולם הבא. ועל זה אנחנו מתחננים בתפילתנו, ולא נבוש בעולם הזה. שייתן השם יתברך בלבינו לעשות תשובה. ובמילא, ולא ניקלם לעולם הבא. ולא ניקשל במכשול שהוא לעולם ועד. אלא אדרבה. נשלים הכוונה האמיתית בירידת הנשמה בגוף, בקיום התורה והמצוות. דנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה, יתברך. להיות לו יתברך, דירה בתחתונה. זאת אומרת, הכללים הם מאוד מאוד פשוטים. או שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו משחקים. אם אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עושים לו דירה כאן בעולם הזה, אנחנו במקום הנכון. אז לא נבוש, לא ניקלם, וגם לא ניקשה לעולם ועד.
אם אנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורי סבתא, ואנחנו מאמינים לאשליה של העולם, ואנחנו עסוקים בלחשוב ולהבין למה העולם הוא ככה ולמה הוא נגדי ואיך הוא בדיוק נגדי ואיך צריך להילחם וכמה כוח יש לרע וברור שיש לו כוח וכל מיני סיפורים כאלה, אם אני עסוקה בלדבר על השכנה או על המורים של הילדים שלי, אם אני עסוקה בלעשות דברים שכיף לי או משעמם לי, אז בוא נעביר את הזמן, והפלאפון נורא קורץ, או דברים אחרים, אני, לא משנה איך אני קוראת לכל המנעד הזה, לא משנה איך אני מתייחסת אליו בכלל, זה לא רלוונטי בכלל, אבל כל הדבר הזה כולו בעצם מסית אותי, מהמטרה שמשמה ירדתי, והמטרה שמשמה ירדתי זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה כאן בית. וכולנו יודעים מה זה נקרא להרגיש בבית. גם מי שאין לו בית יודע מה הוא רוצה. הוא יודע מה זה להרגיש בבית. אנחנו כולנו רוצים מקום שכשאנחנו פותחים את הדלת ונכנסים אליו, אנחנו מרגישים קשר מאוד מאוד גדול, אנחנו מרגישים שייכות למקום, ואנחנו מרגישים כל כך נוח בו שאנחנו יכולים להביא את עצמנו באותנטיות מלאה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, שנפתח לו את הדלת לבית, שנזמין אותו להיות באמת בן בית כאן בעולם הזה. וכדי שזו תהיה עבודה, כדי שיהיה לנו מה לעשות כאן, הקדוש ברוך הוא מייצר לנו עולם שיש בו אין ספור הסחות דעת, מכל הסוגים. אבל בסופו של דבר התפקיד שלנו הוא להחזיק ראש ולזכור שאנחנו כאן בשביל מטרה אחת, בשביל שיהיה פה בית לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות כאן, שהאלוקות תתגלה פה. מה זה אומר שהאלוקות תתגלה פה? שיהיה פה טוב, שיש פה מקום לאהבה, לחיבור, לקרבה, יש פה מקום שהוא נטול אגו, יש פה מקום שמכוון בעשייה למצוות שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. ואם אנחנו מצליחים להתרכז ולשמור על הפוקוס הזה, אנחנו במקום הנכון. וכל פעם, לא משנה איך אנחנו קוראים לדברים האחרים, זה לא משנה בכלל, זה יכול להיות פוליטיקה, זה יכול להיות טרגדיה שקורית, זה יכול להיות קריירה, זה בכלל לא משנה לאיזה כיוון זה עולה. זה פשוט לא רלוונטי. כל הכיוונים האלה הם פשוט זרועות שונות, דרכים שונות, תחפושות שונות של אותה קליפה שבאה להשיח את דעתי והקדוש ברוך הוא. ויש מקום לכל מה שקדוש ברוך הוא ברא פה בעולם. אם אנחנו משתמשים בו כדי לעשות לו כאן בית, מילאנו את התפקיד, ואם לא, אז לא. ומשהו מאוד מעניין שמביא כאן בעצם אדמו"ר ריאץ, זה שחלק ממה שאנחנו צריכים כדי למלא את התפקיד, זה לבקש את זה. זה פשוט לבקש את זה, זה להתפלל. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לזכור שזה בעצם מה שאנחנו רוצים. לא עליך המלאכה לגמור. אנחנו לא באמת יכולים לעשות את הכל לבד. וחז"ל אומרים שאנחנו בכלל לא יכולים על היצר, ולכן אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו. אז חלק מהיכולת שלנו לעשות באמת בית לקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, זה להיות קצת בענווה, ולהכיר את המגבלות שלנו, ולדבר איתו כשקשה לנו, לתת לו את הקשיים שלנו, זו התפילה, אנחנו עושים לתפילת השם. זה להיות בתפילה, וזה הנוסח של התפילה, להיות בתפילה ולהביא לו את מה שעשינו כל היום, ולהגיד לו תקשיב, זה מה שיש לנו לתת לך. תן לנו כלים טובים יותר, תן לנו עזרה גדולה יותר, תן לנו כוח לזכור יותר, כדי שנוכל לעשות את זה בצורה טובה. עד כאן להיום, שנזכה באמת, 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 לשים לב למחשבות, לדיבורים, למעשים, ולא להתבלבל מכל השיחות הדעת למיניהן, מכל סוג שהוא. סיימנו מאמר נוסף, אם יוצא שם שבוע הבא, נתחיל מאמר חדש.
זהו, עד כאן.
אבל את יודעת, אתה אומר, מה הקשר, מה כזאת יעבור?